עבר זמן מהפעם שעבר.
למה היולדת נתמת?
ענינו על זה, נכון? אני אעבור את פרק ג', יש עוד דברים בפרק ג', אבל עבר זמן, אני רוצה סוגיה חדשה. אז פרק ג' מדבר על אירוע היסטורי זה קטן עליו, אולי אחד הרגעים הגדולים בתולדות, בתולדות בכלל, התחדשות הנבואה. ככה פרק ג' פותח, והנער שמואל משרת את ה' לפני אלים. ודבר ה' היה יקר בימים ההם, אין חזון נפרץ. מה זה יקר, אומר רש"י? היה מנוע. אין חזון נפרץ, הוא מצטט תרגום לית נבואה גליה. אין נבואה בכלל. תראו, מי מות יהושע בן נון? ועד היום, שזה קרוב ל-400 שנה, לא הייתה נבואה. יש נביאים בודדים בספר שופטים. יש לנו דבורה הנביאה. יש לנו פרק, בפרק A, בפרק ו', יש לנו איש נביא שבא לבית את עם ישראל. אין נבואה, זה נבואה, גם נבואה, נבואה, נבואה מסוג אחר לגמרי. גם יש נבואות, זה נבואות נקודתיות כאלה שנעלמות. במשך מאות שנים, אין בית מקדש ואין מלכות ואין נבואה. מפה ואילך, מהרגע הזה, מפרק ג' בספר שמואל, ועד חורבן בית המקדש, מתפחת תחת תקופה של מאות שנים, שיש בהם מאות אלפי נביאים. מסה אדירה, זאת אומרת, זה לא רק מרגש מאוד תחילה בבואתו של ישעיהו, של ירמיהו, שזה גם פרקים חשובים. יש פה איזה רגע מכונן של פגישה של עם ישראל עם אלוקיו. משהו, איך נראית סוף הפרק? ויוסף אדוני לרעהו בשילה, כי נגלה אדוני אל שמואל בשילה, בדבר אדוני זה... התחילה תופעה, זה לא כבר מעמד אחד ממדי. אז ונער שמואל משרת השם לפני אלים, ודבר השם היה כמה ימים, אין חזון נפרץ. קשה להבין מה פירוש משרת את השם לפני אלים. אבל ככה כתוב. ויהי ביום ההוא, ויהי ביום ההוא, יש לך תנ"ך, אם כך. לא, פה כדאי מאוד להסתכל על פסוקים. יותר, גם מי שיודע בעל פה, כדאי להסתכל על פסוקים. ויהי ביום ההוא ואלי שוכב במקומו, ועיניו החלו חיות. לא יוכל לראות. מילים מבוגרנו, זקן, עיניו החלו חיות, לא יוכל לראות. ונר אלוהים טרם יכבה, ושמואל שוכב, בהיכל אדוני אשר שם ארון אלוהים. פסוק ג' לפי הפשט שלו, לא יכול להיות נכון. למה? כי לא יכול להיות ששמואל שוכב בהיכל השם. למה לא יכול להיות שוכב בהיכל השם? כי אסור לשבת שם אפילו. אפילו בעזרה אסור לשבת. בטח שאי אפשר לשכב שם. אין מצב ששם שמואל שוכב. ברור. ולכן רש"י הביא את הגמרא בקידושין, שאומר ככה, הגמרא אומרת בקידושין ככה. ונר אלוקים טרם יכבה בסוגריים, שמואל שוכב, סגור סוגריים, בהיכל השם אשר ארון אלוהים. זאת אומרת, איפה נר אלוקים טרם יכבה? נר אלוקים טרם יכבה בהיכל השם. אז פתרנו את הבעיה, נכון? ההלכתית. הבעיה הלכתית, איך הוא יכול לשכב? הוא לא שכב שם, שכב בחוץ. אבל ככה לא מדברים בעברית. אם אתה רוצה לדבר עם מי שאתה לא אומר לו עם סוגריים מוזרות שאף אחד לא יש סוגריים. תכתוב. ונראה לו כמו שכב שם שם. ושמואל שכב במקומו, כמו שהגמרא אומרת. או שמואל שכב במקומו, תכניס לתוך הפסוק שנספר איפה אלי שוכב. ואלי שוכב במקומו, ושמואל שוכב במקומו. וזהו, למה הגמרא כותבת דווקא ככה? אז המלווים, אין לי פה מלווים? אולי בסוף שווה לעכב אתכם קצת. בשביל להגריא פה את התשובה היפה של המלבים. המלבים כותב שלא, אין פה תיאורים גיאוגרפיים. אם מישהו רוצה להעיר את אלי שיגע באיזה חדר בפנימיה, באיזה מפה הוא ישן. המלבים אומר שמדובר פה על משהו רוחני. אלי שכב במקומו, רצה לומר, אומר המלבים שלא שכב באחד השם. היינו, בואו אני אקריא יותר טוב על שמואל, נתחיל עם שמואל. ושמואל שוכב בהיכל השם, אי אפשר שכב, לפרש ששכב בהיכל ממש, כי אסור לשכב שם. זה גם לא מקום הנביאה מבחוץ. וחז"ל פירשו שמה שכתוב שמואל שוכב, מאמר מוסגר, סוגריים. ובכל זאת, כפי סדר המילות, רצוף גם כאן הכוונה הפשוטה. אמר לי, אומר, התנ"ך בכוונה כתב לי את זה ככה, למה? ששכב בהיכל השם ממש, כן, הפסוק רצה שתחשוב שהוא שוכב בהיכל השם ממש, כי הוא שכב שם. רצוני לומר שכיבה מחשבאית, מחשבאית, כמו על משכבי בלילות. רצה לומר, רעיוניו היו שוכבים ומעיינים בהיכל השם. מחשב בעניין ההיכל והארון ורוחניותם אשר השם בם בקודש. ומסיבת שש הכנות האלה בקר ראשם וערב שמואל. זאת אומרת, מדובר פה שאני שוכב פיזית, איפה הקישקס שלו? איפה שהוא אחרי לי בחוץ. זה ברור. אבל הוא עסוק במשהו, אמר חושב, הוא חושב דברים מסגבים נעלים מאוד 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 מאוד. מה השעה עכשיו? לא עכשיו, בפרק. השעה עכשיו היא לפנות בוקר, כבר, נכון? איך אנחנו יודעים שעכשיו היא לפנות בוקר? בגלל שכתוב, ונר אלוקים תראה נצבי. מתי נר אלוקים כזה? בבוקר. אז זה לפנות בבוקר. 4 בבוקר. 3:30, 4:30. משהו כזה, לא יודע, קיץ חורף, זה משתנה. השעה בפרק שלנו היא לפנות בוקר, אלי השם, שמואל שוכב ער, ככה כותב המלבים, ככה מבין, והשם מצטרף לתמונה. ויקרא אדוני שמואל, ויאמר הנני. והיה רוצה אלי, ויאמר הנני, כי קראת לי. ויאמר לא קראתי, שוב שכב, והלך וישכן. היא הפשט, שם קורא לשמואל, השם כנראה מחכה את אלי, עושה קול מאוד מאוד במלכות של אלי. אז שמואל מתבלבל, הוא חושב זה אלי. אז הוא רץ אליו, אני קראתי לו, בואי מלכת, משהו שכה. סליחה, אתה עוד בערך משכה. ואז את השם קראות שמואל, שבו פה יש סגנו. והיה כאן שמואל ואיך אלי, ואמרו, הנה, אני קראתי לי, ואמרו, לא קראתי לי, משהו שכה. סליחה, אתה עוד. ושמואל תרם ידע את אדוני, ותרם יגלה לב, בא אדוני. ויוסף אדוני קראו שמואל בשלישית, ויעקב מלך אלי, והם העניין, כי קראת לי. ואבא העניין, כי השם קורא לנער. טוב, הפסוקים האלה, יש עליהם גדודים של קושיות, חבילות של קושיות. ברמה הכי 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 פשוטה, בסדר? בסדר, אתה ישן בחדר, שלך פה בפנימיה, אמרנו ב-4 בבוקר, בא לך מישהו, מעיר אותך, כן, הנני, כי קראת לי. מה אתה אומר לו? מתבלבלת כנראה טעות, אני ישן פה בשלווה. אחרי 5 דקות הוא בא לך עוד פעם. הנני כי קראת לי. לא כל כך מצחיק אותך הפעם. אתה אומר, אלא סליחה, זה היה רעיון נחמד. עד כאן, הוא בא לך בפעם השלישית. עוד פעם, ואתה באמת לא תצחק. לא תצחק הייתי עדין, נכון? מה פירוש? שמואל הלך ועיר ב-4 בבוקר את מי? את אלי. את גדול הדור. איש אלוקים קדוש ונורא, עיוור כבר, זקן מאוד, כבד מאוד. הוא העיר אותו, והוא חשב לתומו, הוא חשב לתומו שאלי קרא לו, נכון? אז הוא זינק אליו, הוא רוצה שכן כוספי, זינק אליו, לשרת אותו. ופתאום הוא שלא קרא לו, אז מה, שמואל רוצה לבלוע את הכובע, מה זה? הוא רואה, יערתי אותו, וכל שהוא ישן גם ככה, אתם יודעים, מסכנים קשה לפה, לא, יערתי אותו. אם אתה עושה את זה לחבר שאתה תרגיש לא נעים, נכון? אז הוא לא קרא, תשוב שכב. אבל שמואל לא מבין, הוא לא מבין. קורא לו עוד מישהו, זה לא אלי, נו, כבר סביחה זה לא אלי, אתה שוב צוחק איתך. אז אני מבין שלאלוקים ולאלי יש קול נורא דומה, אז זה מישהו אחר. אבל הוא לא מבטר, הוא בא אליו עוד פעם. הוא אומר, זה לא אני, והוא בא אליו עוד פעם. 3 פעמים בא אליו, אני שוב, בהתנהגות משני חברים, זה ייגמר לא יפה. ממש לא יפה. זה לא יגיע ל3 פעמים, בקיצור, הפעם השנייה הוא כנראה שכנע אותו, שלא יעשה את זה עוד פעם. זה מישהו אחר קורא לו. וזה במישור הראשון. במישור הראשון זה לא הגיוני, נכון? גם המילים, בואו תראו מה אומר שמואל כשהוא בא לאלי. הנני, כי קראת לי. וכמו שמתקשרים לך בפלאפון, אז מה אתה אומר? שלום, אני עונה כי התקשרתם אליי. וואלה, מה אתה אומר? חשבתי שסתם, לפעמים אתה חוזר בטלפון, נכון? ואז אתה אומר, אני חוזר. אבל קראת לי, הנה אני! הנה אני, כי אני יודע למה שקראת. אם זה אני. ושמואל לא מבטר. 3 פעמים, הנה אני כי קראת לי. הוא לא מבטר. אז מה, אתה חושב שאלי לא מבין למה הוא קרא לך? משהו פה בדברים של שמואל נראה מוזר, נכון? עכשיו אנחנו נעשה השוואה בין כל הפעמים ששמואל מגיב, בסדר? בואו תעשו השוואה בין הפעם הראשונה, הפעם השנייה ופעם השלישית. זה אותו דבר, אבל יש הבדלים עדינים מאוד מאוד בין פעם לפעם. מה ההבדל הכי בולט? שהפעם הראשונה הוא רץ. נכון? איפה אני? פסוק אי, ויהיה רוצה לי. ואומר, הנה, קראת לי. פסוק ו, הוא הולך. למה הוא לא רץ? למה?
חושש.
חושש ממה? לרוץ זה להתלהב, נכון? לרוץ זה ודאות, לרוץ זה בזריזות, כמו שהרמח"ל אומר. כבר לא רץ, הוא כבר מבין שאין בו מה להתלהב. אבל הוא לא ותר, אלו, אז יכול להיות שזה לא, נכון? אם אתה לא רץ, אתה רק הולך, אתה מבין שיכול להיות שמה? שזה אחד עושה צחוקים, מחכה את הקול של אלי מאחורי הקיר. יכול להיות? כן. אם אתה חושב זה אלי, אם יש לך סיבה טובה להעיר אותו, אז תעיר אותו עד הסוף, אתה לא חושב. הוא הולך, יש עוד הבדל בין שתי הפעמים. חוץ מהריצה והליכה.
הוא לא חוזר בשני.
הוא לא חוזר?
לא כתוב, הראשון כתוב הילך משקל, בשני לא...
נכון, לא שמתי לב. והיום לא קל שוב שכב ואלף וישכב. בפסוק הבא, הוא אומר לא קל שוב שכב, ולא כתוב, אבל הוא הלך וישכב, זה בטוח. בפסוק ת' כתוב שהוא הלך וישכב במקומו. הפסוק ת' כתוב שהוא קם. אם הוא קם, סימן שהוא כן שכב. אבל בכל אופן זה הערה חשובה, לא כתוב שהוא הקשיב לשני. נכון? הוא עשה את זה, אבל לא כתוב שהוא עשה את זה. יש עוד הבדלים בין A לו'. מה?
אלי קורא לו בני.
הוא קורא לו בני. באיזה פסוק?
ואו.
ואו. ואו. הבדל בין מה זה? שבפעם שם לא קורא לו בני. כן? כן, אבל אני, נכון, זה הבדל חשוב. אני קבעתי בהתנהלות לסמי. בפסוק A הוא לא קם. בפסוק ואו הוא קם. איך יכול להיות שהוא לא קם? מה הוא? הוא רץ בשכיבה? למה לא כתוב שהוא קם? מה? הוא רץ אליו.
תוקדל כתוב אמר הנני עוד לפני בכלל.
כן, והוא לא קם?
המלביב אמר שהוא היה עיר, לא?
מה?
המלביב אמר שהוא היה עיר.
קם זה לא שהוא התעורר פקח את עיניו.
או שאולי הוא אמר.
אתה שופר, אתה קם ואתה הולך.
אולי הוא
אמר. אני בדמיין לפסוק י' כאילו הוא נורא כמו פגז. הוא לא קם. משכיבה, התחרוץ. בפסוק ואו הוא מאוסס. כמו שהוא מפסיק לרוץ, הוא מתחיל ללכת, כך הוא גם משקיע אנרגיה בלקום. אחר כך הוא קודם כל מוקם, ואחר כך הוא מתחיל ללכת. נכון, אז יש פה איזו הדרגה, איזו ירידה. בפסוק A נראה שיש פה המון התלהבות, הוא לא קם, הוא מיד רץ, והוא מקשיב לאלי. בפסוק ו' הוא קם, הוא כבד כבר, הוא חסום תמימית, זה לא קשה לקום, אתם יודעים, זה לא אירוע. אבל כשאתה לא שלם, אתה לא בטוח שאתה עושה מה שצריך לעשות, אז אתה קם ואתה הולך, הוא אומר אותם מילים, ואלי פתאום יותר אוהב אותו. אלי כבר פתאום, במקום לכעוס עליו, פתאום מגלה פה איזה מנגע טוב, הוא קורא לו בני, יש סיבות, יש משהו יותר גדול, למרות זה נראה בדיוק הפוך. בפעם השלישית, רוצים למצוא הבדלים בין הפעם השנייה לפעם השלישית, לנסות למצוא הבדלים. גם בפעם השלישית, ויקום וילך אל אלי, אז יש הבדלים. יש הבדל אחד קטן. שפסוק ו' כתוב היקום שמואל, ופסוק ח' כתוב היקום וילך. לא כתוב היקום שמואל וילך. טוב, אנחנו יודעים שזה שמואל, אז מה זה משנה? זה משנה. כי כשאומרים את השם שלך, כשאתה עשית משהו עם השם שלך, פירושו של דבר שאתה מזדהה עם זה. פסוק הוא התלהב. פסוק ו' הוא לא התלהב, הוא עוד שם. הוא קם. מי קם? שמואל קם. שמואל חשב, התלבט קצת, והחליט לקום ללכת. בפסוק ח' הוא קם, אבל זה לא הוא קם, זה כאילו כפוי עליו. למרות שאף אחד לא כופה עליו. אף אחד לא כופה עליו. יש את בית המקדש, אלי ישן יותר קרוב ממנו. הוא ישן יותר רחוק. הכל אלוקים יוצא דרך בית המקדש, מדלג מעל אלי. זה לא משהו פיזי, לך אני מחייב. הוא מגיע לבא מהכיוון של אלי, בסדר? שמואל, בהתנהגות שלו כבר מבינים שהוא לא, הוא לא רובוט טוב, גם אף אחד לא יכול לחשוב שהוא מבינים שקורא פה משהו מוזר, גם הוא מבין שקורא פה משהו מוזר. אבל הוא לא מוותר, נכון? הוא לא מוותר, והוא לא מוותר. נריה ציין פה שדילגתי על פסוק ד'. מה כתוב פסוק ד'? פסוק ד', דילגתי עליו, ופסוק ד' כתוב, ויקרא השם את שמואל והוא הנני. בעצם שמואל הגיב 4 פעמים, ולא 3 פעמים. בין הפעם הראשונה לשתי הפעמים הבאות יש הבדל הרבה יותר גדול, ההבדל הוא פסוק ד'. אחרי, כשהשם קורא לשמואל, מה השם אומר? מה שמואל אומר? הנה אני. אחרי שהוא אומר הנה אני, אז הוא רץ אל אלי, הוא אומר אני נקראת אלי. בהתחלה הוא לא אומר. בפסוק ד' הוא עוד שוכב כנראה, נכון? שמע ששם קורא למה העניין. כנראה תוך כדי שכיבה, זה הפלאפון שלי, אוי לאותה בושה, מחווה אותו. אולי זה אלוקים מתקשר, אני יודע.
לא, אם חושבים שזה איך זה קורה, זה באמת ככה, זה נשמע מצחיק, נכון? זה נשמע מצחיק.
יכול להיות שיחת טלפון מאלוקים, אתה אומר, סליחה, אין כוח לדבר איתך, זה אלוקים, סליחה, איזה פדיחה. זה לא הולך, נכון? למה זה לא יכול להיות כאן? למה זה, אל תדאגו, זה לא יקרה לכם. למה, איך אתם יודעים שזה לא יקרה לכם? זה קבוצת השאלות הבאה, אבל זה לא יכול להיות. זה בטח לא יכול להיות. אבל פה אנחנו רואים איזה מין טעות כזאת, נכון? נכון, אלוקים דבר עם שמואל. שמואל בטוח זה אלי. אומר לו, שמע, כשאני אומר, שמע, זה לא אני מתקשר אליך, שמע, זה מישהו אחר מתקשר, לא, זה אתה. זה מוזר, באמת ההתנהגות היא מוזרה, אבל אני חוזר לפסוק ד'. פסוק ד', אני לא זוכר אם קיבלתי את זה, חכו. קשה לעשות. כן, קיבלתי. להפתעתי. בפסוק ד', פסוק ד' הוא לא חלק מהרצף של השושן, נכון? אם היה לכם רק את פסוק ד', מה הייתם אומרים? העיקר השני שמואל, הוא אומר, הנני. דיבר כמו שצריך, הנני. נכון? אבל אחרי פסוק, נגמר פסוק ד', פתאום הוא רץ על שמואל, הוא גם לא אומר, למי הוא אומר הנני בפסוק ד'? לאלי? למה אתה אומר שלא לאלי? זה נראה כאילו פסוק ד' הוא עונה לאלוקים. למה? קודם כל כולם, אם זה אלי, תגיד לו, הנני, כי קראת לי.
הוא מרגיע אותו,
ואז הוא מרגיע אותו?
שמעתי ואני...
ואחר כך הוא בא ואומר עוד פעם הנני, מה אתה שזה היה 2 קילומטר, זה בערך. כמה שעות, הוא אומר, הנני, אני מיד בא, והוא רץ אליי, הוא אומר, מיד בא, כי קראת לי. טוב, הוא לא עושה את הפעמים לבאות. אז אולי הוא חושב שזה אלי, יכול להיות, נכון? יכול להיות שהוא מרגיע אותו מרחוק, הוא אומר, וואי, קח לי 2.5 שניות, אבל... אני מיד בא. אבל אני מפיל ספק גדול. למה? כי יש הבדל גדול בין הענני הראשון לכל העננים הבאים אחריו. אתם רואים אצלכם בתנ"ך את ההבדל? בטח, בניקוד. מה זה ניקוד? ניקוד זה מילה אחרת. בענני הראשון, הנון הראשונה היא בצרת. כל העננים הבאים, הנון היא בשווה. מה זה משנה אם זה ענני בצרת או ענני בשווה? מה זה משנה? זה משנה, שלפני סוף פסוק, אם המילה הנני מוסיפה ומופיעה בסוף פסוק, או חלק גדול, אז משנים את ההיגוי הרבה יותר. אז יכול להיות שזה לא משנה, אבל בתנ"ך זה מופיע, המילה הנני היא מילה מאוד מאוד שונה מהמילה הנני. זה שתי מילים אחרות לגמרי. המילה הנני היא צירוף של שתי מילים, לכן יש בדגש. המילה הנני היא שילוב של המילה הנה אני. מה זה הנה אני? הנה אני. כשאומרים, הנה אני, אז הדגש משלים את הלמד שנפלה. הנה אני זה לא הנה אני. ומה זה הנה אני? מה הפירוש שאתם אומרים הנה אני? אומרים כאן הנה אני. הנה אני מוכן ומזומן. אפשר להגיד אולי הנה אני מוכן ומזומן. מה זה הנה אני?
אני.
מה?
אני, מה שאני.
אני מה שאני, הנה אני.
לא, כאילו, אני כאן.
אני כאן. הנה אני, מה זה הנה אני? מה זה הנה אני כאן? בואו נפסיד רגע להתפלסף, איזה חומש יש לך פה? שמות פחות יעזור לי, אבל גם יעזור לי, לא, אני דווקא רוצה את רש"י. משום שהמילה הנה אני, אם אנחנו חושבים אותה בחומש, יש שמות, אבל אני חושב דווקא בשמות, אבל הייתי רוצה להתחיל ברש"י, גם לך יש שמות. מה הייתי לך?
שרת
זה גם טוב, אבל... בסנה, הקדוש ברוך הוא קורא למשה, בסנה. וירא השם כי שר לראות ויקרא אליו אלוהים מתוך הסנה ויאמר משה משה ויאמר הנה אני. אתם יודעים איך זה מנוקד, נכון? נון בצרת עם דגש. איפה יש הנה אני כמו שלנו פה? אין לכם בראשית מה שהבנתי, אבל יש כמה פעמים שבעקדה, בטח בעקדה, בכל פעם שהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם, אברהם אמר לו אני. כל הדברים האלה ויאמר ויקרא ויקרא אברהם, ויאמר אברהם, אברהם, ויאמר הנני. ויאמר, קח נא את בנך, את יחידה אשרה, אתה אומר אברהם, הנני. מה אומר רש"י? אתם זוכרים מה אומר רש"י, הנני? רש"י אומר, הנני לשון ענווה, הנני לשון זימון. כתוב, ואני אומר רש"י, בואו אני אסביר לך את המילה הנני בכל התורה. כשמי שאומר הנני, סימן שהוא ענב ומזומן. שמה צריך מסילת שרים, יש פתרון כזה קל. תגידו הנני. כל פעם שהקדוש ברוך הוא מדבר עם אברהם, אומר לו הנני. כשיצחק קורא לאברהם, הוא אומר הנני בני. כל הזמן אומר את המילה הנני. כמו שהיא כתובה פה אצלנו, פסוק ד'. ואיפה כתוב הנני? כשיעקב אומר ליוסף, ויגיע יוסף ואומר הנני, ואומר לך, לכנה ראה את שלום אחיך, לרועים בשכם, גם שם יוסף אומר הנני. הוא אומר רש"י, כך היא עניתם של חסידים. כשחסידים קוראים להם, אומרים הנני. ולי, יעקב ויוסף דיברו הרבה, אתם חושבים דיברו רק את הפסוק בחצי הזה? אבל התורה כותבת את הדברים הקריטיים. חסידים, חסידים של רש"י, חסידים של התורה, ככה הם עונים, לשון ענבה, לשון זימון, מקום אחר לשון זריזות, גם פה מסנה, ושבור הוא קורא משה משה, אומר הנני, הנני אומר, המדרש פה בשמות, לשון מלכות. חסיד, מלכות, ענב, אמרת הנני לבריאות, מה, זה לא עושה אותך. הם לא למדו את זה, נכון? מישהו גילה להם שהם יגידו את המילה הנני, הם יהפכו לחסידים, זה לא בגלל שהם אומרים את המילה הנני, בגלל שהם חסידים, הם אומרים הנני, למה? מה כל חשוב במילה הזאת? אבל אנחנו רואים שאת המילה הנני שמואל אומר רק בפסוק ד', פסוק ד' לא אומר הנני. אני חושב שיש הבדל עצום בין הנני להנני, זה מה שרש"י מסביר למה חסידים וזריזים וענבים עונים את המילה הנני. הנני, זה קוראים לך, תגידו, מי מוכן לשטוף כלים? אני מוכן לשטוף כלים, זה הנני. הנני זה שאתה מוכן להתגייס למשימה. מישהו צריך לעשות משהו? איתך אני הולך, יאללה, עד הסוף. זה נורא יפה להגיד הנני. אבל הנה אני, זה הרבה 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 יותר גדול מזה, נכון? כי בואו ניקח את המקרים שהקדוש ברוך הוא קורא למישהו ואומר הנני. כשהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם, הוא אומר הוא ללכת לעקוד את בנו. אז זה שהשם קורא לאברהם, זה בדיוק הפוך ממה? מאברהם. הדבר האחרון שאברהם צריך להגיד לו זה הנה אני. הוא צריך להגיד לו הנה, הנה לא אני. הנה אני לוקח את אני ושם אותו בפח. אני שם איקס על אני. אני רוצה את בני, יחידי, אשר אהבתי, את יצחק. אני, כל החלום שלי, וכל התכנון שלי, וכל מהות חיי, וכל המגמה שלי, וכל נשמת הפי, זה היצחק הזה. ואם אלוקים רוצה להקריב את יצחק, אז אברהם אבינו, וזו מסירות מופלאה, עושה את מה שהשם אומר לו, אבל זה אני? מה זה אני? לא תמיד לא אני. אני זה לא המילה הכי חשובה בעולם, נכון? ממש לא. הנה, למרות שזה אני. לפעמים הולכים, שולחים אותך לשליחות שיכולת שלא תחזור, חסר, או תסבול, או כמו יוסף. יעקב הוא שולח את יוסף, לראות את שלום אחד בשכם. זה לא הפתעה גדולה שספק רב אם הוא יחזור מהשליחות הזאת, אם ילמד לעומק את מערכת היחסים של אחד. יוסף אומר, הנני. זה עוד פעם, זה אמירה כזאת. גם משה בסנה. משה בסנה אומר, הנני. הקדוש ברוך הוא שולח אותו למצרים, הוא מתחיל להתווכח, הוא לא מתווכח. מתווכח מאוד מאוד מאוד, הוא משתדל בכל כוחו לצאת לשליחות הזאת. ושלושת הפעמים אנחנו רואים זה שהקדוש ברוך הוא קרא לשליחות שמצד המבט האנושי הפשוט, השליח או זה שקראו לו, הוא לא רוצה להתחבר. ואם הוא מתחבר, הוא בסוף מכופף את עצמו. ולמרות זאת הוא אומר, הנה אני. מה זה הנה אני? הנה אני זה לא כל מי שיגיד מעכשיו הנה אני, הוא יהפך לחסיד ואמר מזריז, ממש לא. אבל כשהקדוש ברוך הוא קורא, תראו, יש כאלה שאלוקים קרא להם, ככה, שמרו באוזניים את אלוקים. זה נדיר יותר בשנים האחרונות ככה, כדי שנתחדש יותר. אבל אלוקים קורא לנו, בטח שהוא קורא לנו. אלוקים קורא לנו בכל מיני דרכים. אלוקים קורא לנו, והדרך המרכזית לדעת מתי אלוקים קורא לנו, זה בעיקר בלב שלנו. בלב אתה פתאום אני צריך לעשות משהו. והמשהו הזה יכול להצטדר עם התוכניות שלך מצוין. המשהו הזה יכול פתאום להיות משהו שאתה תשלם עליו מחירים אישיים מאוד 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 כבדים. אבל אם הוא חסיד, אז ככה הוא עונה לאלוקים, הנה אני. יש עוד דבר, כשהקדוש ברוך הוא קורא לאברהם בעקדה, אז אברהם לא אומר לאלוקים, תשמע, למרות שזה נוגד את מהותי, אני מקשיב לך. אברהם אומר, זה אני. מה זה אני? אני יודע שהשליחות הזאת זה הרבה יותר אני ממה שחשבתי שזה אני. אני לא מתבטל, זה הפוך. טכנית אני מתבטל. אבל אני מגלה פה רבדים הרבה יותר תמיעים, פנימיים וגדול ממני. זה כמו שיוסף אמר ליעקב, מהאופן החיצוני והפשוט, אתה הולך מפה לבור, זה באופן החיצוני, בתהליך הארוך יוסף לא יודע את זה. הוא תהליך הארוך בזכות שזרקו אותו, בזכות שמחרו אותו, בזכות יש את פוטיפר, בזכות זה נהיה המשנה למלך מצרים, בזכות זה התגשמו החלומות שלו. יש רגעים כאלה, שליחויות כאלה, יש נורא קשות, נורא כואבות, נורא מפחידות, מאוד מאוד מפחידות. אבל אם המשלח, או מישהו כמו אלוקים, או אפילו מישהו כמו יעקב, או אפילו מישהו כמו האמת התמימית שלך, אז אתה לא אומר, זה מתאים לי, נוח לי, כיף לי, נחמד לי. אתה מרגיש שזה יהיה מאוד 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 לא פשוט, אבל באיזה מקום בפנים בנשמה, אם הוא חסיד, אם הוא ענב, הוא זריז, זה יצטרך המון 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 עבודה, צריך לזריזות בענבה. אבל זה משהו שנוגע בשורש נשמתית. זה מפחיד לקבל נבואה, אתם יודעים מי שמקבל נבואה, אלוקים לא יגלה לו את הפרס של את המספר הסודי של לוטו בשבוע הבא. כשאתה רק הוא שולח נביאים, אז הם ישלמו את זה מחירים, ועוד איזה מחירים. תסתכלו בתנ"ך מה קרה לנביאים. לא כולם מחאו להם כפיים, לפחות לא בדור שלהם. ניסו לרצוח אותם, ניסו לרדוף אותם, העליבו אותם, פגעו בהם, העלילו אותם, העלילו להם את העלילות הכי שפלות ומכוערות שבעולם. בוודאי שלא. להיות נביא זה לא להיות עיתונאי טוב, זה לא להגיד פרשנות, זה לא להיות נחמד. להיות נביא זה להגיד דבר השם, לפעמים דבר השם מוצא חן בעיני אנשים, אפילו לא מוצא חן בעיני אנשים, ואתה מייצג אותו. אבל נביא אומר, הנה, הנה לי זה... נכון, אתה צודק, יהיה לי קשה, אבל זה אני. הנה לי זה הנה אני, הנה לי זה להגיד לאלוקים ולהגיד סוף סוף מצאתי את עצמי. כל מה שהיה קר לי, כל מה שהיה חשוב לי, כל מה שהבנתי על עצמי, זה משהו מאוד מאוד תפל ורדוד ביחס למה שאני עכשיו שומע משהו. שמעתי. אז אלוקים הוא קורא לשמואל, ושמואל עונה כמו שאומרים לאלוקים. הנה, פסוק די, פסוק די הוא פסוק קלאס, איזה יופי. ככה רצינו. ובדבור הוא יקרא לכם בעזרת השם, תגידו מי. זאת אומרת, תעבדו טוב על הענייני, כדי שאז בעזרת השם, צריך לקרוא לעולם, צריך לחדש את זה. אבל פסוק דעה אני מצוין, פתאום פסוק ה' הורס את הכל, נכון? פתאום פסוק ה' בפסוק דעה להם, שמואל לא רץ לאן של שום מקום. למה הוא לא רץ? מה נרוב לאלוקים? מה הפרוץ לאן שם? בכל מקום נמצא. אז הוא עונה, הנני. שומע? פסוק ה' פתאום הוא אומר, זה בעצם אלי. אז רץ לאלי ואמרנו, הוא יודע באיזשהו מקום במוח לו שזה לא אלי. מה ההוכחה? שהוא מסביר לאלי, אלי, אני באתי כי אתה קראת לי. זה שהוא מסביר לו, סימן שהוא חושב שצריך להסביר לו. ולאט לאט הוא נסוג, אחרי זה הוא הולך, ואחרי זה הוא קם כזה כבד. אז משהו מוזר. איך הוא מפריע לאלי לישון בלילה, איך הוא, מה הוא, שתה את עצמך זה חלילה. לא מיום. התנהגו די מאכזבת. חשבנו לחגוג את חידוש הנבואה הפסוק ד', ופתאום פסוק א', ו', ז', ח', שמואל מקלקל את הכל. אבל הקדוש ברוך הוא רגוע, ויבוא השם ויתייצב ויקרא כפעם בפעם שמואל, שמואל. זה לא כפעם בפעם, נכון? תמיד הוא קרא לשמואל, עכשיו קורא שמואל, שמואל. וחזר אומרים, כשמקדוש ברוך הוא קורא למישהו פעמיים, זה חיבה יתרה. גם אם קורא לך פעם אחת, תרגיש כזה. למשה הוא קרא בשמי, משה משה, ליעקב הוא קורא יעקב יעקב. מי שנכפל שמו, נכפלה חיבתו. אז משהו בשמואל צמח מאוד. אם כל מה הוא קרא לו שמואל, ואחרי כל הפעמים הוא קורא לו שמואל, שמואל, אז הנביא רוצה להגיד שנוצרה פה איזו התגדלות פנימית. שמואל נמצא במקום מאוד נשגב בעקבות ההתנהגות המשונה שלו. עד כאן הקשיים בפשט, בתוך הפסוקים. עד כאן. יש עוד קשיים. קשיים שעם הפסוקים לא מסתדרים, רק לא מסתדרים עם ההבנות שחזר מסביר לנו בעיקר, הבאתי רמב״ם. מה שהרמב״ם מסביר לנו ביחס לנבואה. אני קורא בהלכות יסודי התורה. פרק ז'. מיסודי התורה לדע שהאל מנבא את בני האדם. אני מחפש. כן, פרק זין, החבט. הנביאים מעלות מעלות הן. כמו שיש בחוכמה, חכם גדול מחברו, כך בנבואה נביא גדול מחברו. וכולן הן רואים מראה הנבואה. מפה, אלא בחלום וחזיון הלילה. או יש אפשרות לקבל את הנבואה במצב עירות, או ביום, אחר שתפול לנו תרדמה. כמו שנאמר, במראה אליו התוודע בחלום הדבובו. עכשיו אני מגיע לשורה הקריטית, בסדר? כך אומר הרמב״ם. וכולן, כל הנביאים, כשמתנבאים, אבריהם מזדעזעים, וכוח הגוף כושל, ושתונותיהם מתרפות. חוויית הנבואה זה לא איזו הברקה שכלית מדהימה. חוויית הנבואה, אתה עובר קריסה טוטלית של כל המערכות הפיזיולוגיות. וכולם כשמתנבאים, אבריהם מזדעזעים. זה כאילו סופת אור כאן, אתה מאבד שליטה לחלוטין. כל האיברים, אבל זה קצר חשמלי, כמו... וזו התקפת אפילפסיה כזאת. כל הגוף קורס, הוא עומד פה מול משהו בטח, כי הגוף הוא גשמי, הגוף הוא סופי, הגוף הוא פיזיולוגי. ופתאום חלה בו הקדושה האלוקית. מה זה אלוקות? אלוקות זה יותר ענק לאין ערוך מכל, מכל היקום, מכל מאות מיליוני המאגעמים, מאות אלפי הגלקסיות. אז פתאום אתה עובר איזה משהו ש... אתה קורס מול זה, כמה... כמה יש פה קילו? 850 גרם, זה. אי אפשר להכיל, אנחנו חווים, בכלי הדעת שאנחנו חווים את הרגע, את העכשיו, את האגו. זה עולם אחר לגמרי. אז בריהם מזדעזעים, כוח הגוף כושל, השתונותיהם מתרפות, תשאר דעת בני הלבים מה שתראה, כמו שנאמר באברהם, בבית בן הבתרים, והנה אימה חשיכה גדולה נופלת עליו, זה חוויית נבואה, כולם. וכמו שנאמר בדניאל, והודי נהפך עליי למשחית ולא עצרתי כוח. לכן אמרתי, שלפעמים אתה מקבל טלפון בטעות ממישהו, לא שמת עליו מספר, לי זה קורה. אני מדבר עם מישהו 3 דקות, ואז אני מבין שאני מדבר עם הבן אדם הלא נכון. יכול להיות. יכול להיות שמישהו קרא לך, מישהו עבד עליך, עשה לך קול של מישהו אחר. יכול להיות. יכול להיות שאתה עושה משמר בלילה, מאוחר מאוד, אתה לבד בבית המדרש, פתאום חבר שלך מעזרת נשים, עושה קולות של אלוקים, וקורא לך. אם אתה באמת לא ישנת הרבה זמן, אתה חושב שאולי זה באמת נכון. אבל זה לא יכול להיות באמת. כך אומר הרמב״ם, כשאלוקים מדבר איתך, אתה לא יכול להתבלבל. אתה לא יכול להגיד אולי זה אלי, אין דבר כזה. אלוקים זה לא שאלוקים יש מגפון והוא אומר לך מילים ואתה שומע באוזניים את המילים, אין מושג כזה עובד. אלוקים זה פגישה עם אלוקים. פגישה עם אלוקים זה לא נפגשתי עם בינם. יש להתפגש עם רב גדול, אתה מחם גדול, להתפגש עם ראש ממשלה, אני יודע, זה מרגש מאוד זה. אבל הם בני אדם, גם רבים הם בני אדם, מפגש פיזי, עיניים, אוזניים, אתה שומע. יכול להתבלבל, חשבת, היית רב אחד, חשבת זה מישהו אחר. זה מרגש להיפגש, אבל מלוקים, אין דבר כזה, אומר הרמב״ם. ואנחנו שואלים את הרמב״ם, מה, לא למדת פרק ג' בשמואל? לא ראית? פרק ג' בשמואל, שם הוכחה, שמה? שמי שמתנבא, זה גם הוא. יכול לחשוב שזה אלי. מכאורה, עוד קושייה יש לנו על הרמב״ם. כן.
הרמב״ם למה שנבואה רק בשינה?
לא. או בשינה, או ביום. אבל ביום, אתה עובר איזו התקפה, שכוח הגוף קשה ויש לך מתרפות. זה מין אובדן שפיות, אובדן הכרה כזה, לא בגלל שאני המשוגע, להיפך, בגלל ש... המחשבות שלך לא רלוונטיות. כמה מולקולות, מסריות, כן. אז זה ככה, קיין.
אם זה בשינה, אבל זה יכול להיות שלא יודעת בשינה, אולי זה לא, כאילו, אתה חלק מהסוג של חלום, לא יודע, אבל...
זה לא היה הפרק הזה, אתה אומר. הוא חלם שהוא הולך לאלי?
לא, אני אומר, אבל פה הוא ישר...
הוא לא... אלוקים התנבא אליו או לא התנבא אליו?
לא.
כתוב בנביא שהשם באז ככה. מאמינים ברוך השם, נכון? בחר גם מילים טובים, רצה בטוחה לבין באלי. באמת השם קרא לו. השם קרא לו בחלום, אבל הוא חושב שזה אלי. זאת אומרת, החוויה של הפגישה. מה אומר לו השם? מה מכילה הנבואה? מילה אחת, מה כתוב במילה הזאת? שמואל. מספיק, תאמין לנו מספיק. בהחלט מספיק. כשאלוקים אמר לך מילה אחת, מה הוא אמר כזה פחות חשוב? שוב, אנחנו מדברים במילים, כי אני לא יכול לקחת את המחשבה שלי ולהעביר אליך, נכון? מישהו דורך עליך. אז אתה לא תמיד יכול להסביר את זה מספיק ברור במילים. אתה בעיקרון עובר איזה חוויה, היית מאוד מעוניין להעביר אותה חוויה. היית מעביר אותה חוויה עם הרגל או עם היד, אבל אם אתה רוצה להתמיל את זה בתוך קבוצת מילים, אז אתה מפרק את החוויה להרבה חלקים. נכון, ומקווה שהוא... אלוקים לא, אני לא בטוח שהוא צריך את המילים האלה. אי אפשר להעביר חבר בלי מילים, נכון? אם אתה דורך עליו בחזרה, אז לא אמרת מילה אחת, והצלחת להביא לו הרבה מידע, הרבה תוכן צומח בראשו. אלוקי אומר שמו, זה לא משנה כמה הוא אמר, קודם כל, ברגע שאלוקים יגיד שמו, זה לא משנה. אלוקים מפגש עם שמואל, נבואה. העולם הזה והעולם הבא, מי עוד דבר אחד, יש איזו נקודת חיבור לעולם הגשמי ולעולם האלוקי העליון האינסופי. אלוקים, מה? מי אנחנו שנדבר, מי אנחנו שנחשוב את זה בכלל? ולא קורה כלום לשמואל, בסדר, שמואל יקרא לו, מתרגש, אבל זה הכל. תחושייה השנייה על הרב, במורה נבוכו. מסביר הרמב״ם, למה כתובה פרשת העקדה בתורה? יש כמה סיבות. אבל אחת הסיבות אומר הרמב״ם להסביר לנו את ודאות הנבואה. שאלת הוודאות היא שאלה מאוד קשה. איך אתה יכול בטוח ללא ספק במשהו? אתה יכול להגיד בערך, כנראה, מסתבר, מתאים, הגיוני, נחמד. הרבה מילים שעוברות ליד, אבל מי אמר שבטוח? פרשת העקדה מבררת לנו שהנביא בטוח, בטוח, בטוח שמה שאלוקים דיבר איתו. כי אם מישהו אומר לאברהם, קח בניך אחיך שרבת יצחק ועלה לו לעולה על אחד הימים שאמר עליך, אז אברהם, אם היה לו ספק של אחד למיליון, שמה? שישמעאל עושה קולות מוזרים מאחורי האוהל, אומר לו לעשות את זה, אז הוא לא יעשה את זה, נכון? אם אברהם מוקד את יצחק, כנראה שלא נופל בו שמת, גם לפני שהוא יודע שזה אלוקים, גם אז זה קשה מאוד מאוד מאוד. ברור, אומר הרמב״ם, שלא ייתכן, תפרשו, תשחזרו, מי זה יצחק בשביל אברהם, מתי הוא נולד, מה התקופות שהוא בונה בו, כל שורש מהות חייו, אם הוא הולך להרוג אותו, סימן שהוא באמת לא מבין ולא מסוגל להבין איך זה יכול להיות שאלוקים רוצה שאני אעשה את זה, אבל זה לא יכול להיות אחרת. לא יכול להיות שמישהו עושה קולות כאלה. אי אפשר לטעות, כך אומר הרמב״ם, מורה נבוכים, כשיש לך נבואה, אתה יודע שזה אלוקים. אנחנו עוד פעם שואלים את הרמב״ם, מה? לא קראת פרק ג' בשמואל? שם כתוב שאלוקים מדבר איתך, ואתה חושב שזה מישהו אחר? נופל לך פתק שיש שם כל מיני מה? פתגמים כאלה, שאם תגיד אותם, אז יפטרו כל הצרות. מי זרק לך את הפתק הזה? מי? לא יודע. אולי אלוקים זרק לך את הפתק הזה. אולי איזה צדיק מגן עדן זרק עליך את הפתק הזה. אולי מה? חבר שלך משעמם לא זרק עליך את הפתק הזה. אתה לא יכול לדעת, נכון? אין ודאות. מה אכפת לך? תגיד את המשפט הזה. לא מזיק. המשתות תהי זה לא מזיק. אבל בנבואה מהרמב״ם אין פה מקום לוויכוחים. זה. אחרת לא הייתה עקידה. מהפרק שלנו לא כל כך נראה ככה. בכלל לא נראה ככה, נכון? אז אם תרצו, יש עוד כמה קושיות קטנות, אבל זה בעיקר. אמרתי שהקושי שמנסה להסביר את ההתנהגות של שמואל. ההתנהגות של שמואל נראית מאוד מאוד לא משכנעת, לא הגיונית, לא מוסברת. הוא בפעם הראשונה מגיב כמו שזה, פתאום הוא הולך לאלי, וכאילו הוא נסוג כל הזמן, יש לו איזה תהליך של חוסר ביטחון עצמי, אבל הוא מאיר את אלי פעם אחרי פעם, ומתעקש להגיד לו, אתה קראת לי, כן, לא, כשהוא יודע בעצמו כנראה שלא אלי קרא לו. את זה הסברנו בעריכות, אני לא מסתכל. ושמבחינה אמונית, הפרק הזה מייצג את חוויית הנבואה, כאילו היא חוויה רגילה, אנושית. דיברת עם יצחק, דיברת עם קודש ברוך הוא. זה מרגש מאוד, אבל בסדר. בעוד, הרמב״ם לא רק הרמב״ם, כלומר שאנחנו מצפים ומאמינים וחושבים, מה זה מקדש אלוקים? זה לא סתם מפגש, זה נכון כך הרב כותב בידר היקן, שאדם שנפגש עם אדם גדול, הרב יצא כותב בידר היקן, שיש להם דרך חיים גדולים שהיכולות הרטוריות שלהם הן לא כל כך גבוהות. לפעמים השפה שלהם כבדה. מישהו פה שמע פעם הקלטה של הרב צבי יהודה? רוכבים עכשיו למעלה ראיתי. לא? יש סיכויים של שיחות של הרב צבי יהודה, יכולים להיות את הדיסק. מי שלא התרגל בזה הרבה זמן לא הבין את הרב צבי יהודה, לפי דעתי. הרב צבי יהודה דיבר בעברה כבדה, עברה אשכנזית כבדה. בטח, צריך להתרגל הרבה זמן, לברום זה צעד. זוכר הייתי נלחם בשביל להבין אותו.
לא, הם דברו.
טוב, אני לא אנסה לחכות אותו, אבל זה היה בזיכרון שלי משהו כזה, הוא היה מדבר בטילים, הוא היה גאון, בום בום, ובשום אנחנו נדוחפים כל כך. כאילו מבטא כזה כביד. מאוד קשה להבין את המדרך המדולי. פעם קראתי סיפור של שי גנון. סיפור אמיתי, באמן שלו או משהו. שי גנון היה גר ביפו, כשהרב זצל הגיע ליפו. וכמה שהמבטא של הרב צודי היה כבד, המבטא של הרב זצל בכלל היה. גם לאשכנזים כבדים היה קשה לפעמים להבין אותו. והיה המודעה שהרב ידרוש בבית כנסת של המקובלים הספרדים ביפו. ושי גנון היה בחוץ, היה אמר, כאילו מי יבין אותו? הוא הלך. הלך בשבת לשמוע את השיעור, יש לו שם תמידי החיים סגנים, ספרדים כאלה. הרב זצל עולה מדבר, שי גנון אומר ככה, כולם ככה. עיניים בחוץ, מרותקים, מקשיבים, הרב מדבר, מדבר, כולם אש, אש, אש. בסוף השיחה כולם באים, מתרגשים, נשקים את היד, אבל הרשב לא אומר, אין מצב שמישהו הבין מילה. לא יכול להיות. אז מה? מה הייתי משלם בשביל להתחלף איתם בלי להבין מילה? להתרגש אם החתנו הרב זצל, תלוי. אם שים חתו ליד הרב זצל, לא ירגיש. מהרב יום הברג'ל סיפר, הבבא סאלי הלך לטבול, הוריד את הג'לביה, בא הערבי, גנב אותה. כל אחד, לפי תחושת יראת הקודש שיש לו, אתה מבין? עכשיו אומר, למה יש בבא סאלי בעולם? כי לגנוב אותו ג'לביה. אמר רב נבן צהל, אמר, אם חמור אוכל רמב״ם, אם חמור לאכול ספר של רמב״ם, יש לו קושיות עם זה. אחד, למה זה לא בצבע ירוק? זה קודם כל הוא מקשה. יש לו קושיה לרמב״ם, למה זה לא ירוק? אם למרות הקושיה, מנסה לטעום, יש לו קושיה, למה זה לא טעים? כל אחד עם הקושיות שלו, על מה שהוא רוצה להקשות. אבל להתפגש עם הרב זצל, בטח הם לא הבינו מילה, בשביל הם צריכים להבין מילה. שם עוד דיברו שם, הם היו כנראה אנשים צדיקים, והוא היה קצת צדיק, אבל שם עוד דיברו, להיפגש עם אדם גדול, להיפגש עם תמיד חם גדול, אז הרב כותב ידע יקר, זה לא נמדד לפי המילים. צריך לשמוע גם שיעורים שמה, שמבינים, שיעור טוב זה שיעור שספרים בדיחות באמצע, בדוגמאות, ויש כל מיני תרגילים. מתי לדבר בשקט? ומתי בקור? מתי מהר, מתי לאט, יש תורת הנאום, קוראים לזה. לא זלזל בשום דבר. לפני שדברים בטלוויזיה, יש כאלה, נכון, אומרים ביבי נתניהו, אחד הגדולים בעולם, בנאום נאום. כל נאום שלא לוקחים רע לא קורה, יש נאומים שלוקחים אחר כך באוניברסיטאות, מנתחים, בודקים, יסודות. מילים. אבל לאנשים רצינים, אנשים גדולים, כך אומר רב זצל, וכל מי שזכה לפגוש, אדם גדול באמת יודע ש... פורמים כמה משפטים, חצי יידיש, חצי מרוקאית. אתה בקושי מבין משהו, אבל זה נכנס לך לנשמה. למה זה נכנס לך לנשמה? כי זה לא המילים, זה מי אמר את המילים. מאיפה באו המילים? זה הופך אותך למקום אחר. אז אם זה ככה עם הרב זצל, אז מהקדוש ברוך הוא זה... עכשיו אני אומר, הקדוש ברוך הוא זה יותר מהרב זצל. אני שאני בסדר פה. זה לשמוע אותו, מה? הפרק פה מאכזב, ועוד לפני הרמב״ם, הרמב״ם, הרמב״ם בכלל אומר הפתור, תעשו לי טובה, תעצרו לי, כי יש לי...
עשרה.
עשרה לי?
עשרה.
שתיים. שתיים ועשרה? אבל בכל אופן אנחנו אמורים להבין שאלוקים, נזכה שהוא ידבר איתנו בפועל, אמן, ונרגיש את זה. איך זה יכול להיות שהפרק כתוב פה, שלא הרגשנו את זה, כל טוב.